הרמב"ן בהקדמה לממוגם מתחיל ואומר, אחר שביאר תורת הקורבנות בספר השלישי, התחיל עתה לסדר בספר הזה המצוות שנצטוו בעניין אוהל מועד וכדומה. ממשיך ואומר בהמשך, והספר הזה כולו במצוות שעה שנצטוו להם בעומדם במדבר ובניסים הנעשים להם לספר כל מעשה השם אשר עשה עמהם להפליא, וסיפר כי החל לתת אויביהם בפניהם לחרץ, וציווה איך תחלק הארץ להם. ואין בספר הזה מצוות נוהגות לדורות זולתי קצת מצוות בענייני הקורבנות שהתחיל בהם בספר הכהנים. זאת אומרת, הספר הזה עניינו בעיקר זה במצוות שעה, כתוב כאן ברמב"ן. העניין בעיקרו זה במצוות שעה, וקובע אין בספר הזה זולת קצת מצוות בענייני הקורבנות, אין בספר הזה מצוות שנוהגות לדורות. טעם הדבר, כנראה המהלך של דבר ישראל במדבר היה מהלך שבעיקרו הוא מהלך של לזמן, לשעה. זה לא כך סדר העולם הקבוע. סדר העולם הקבוע זה להיות בארץ, להתנהג כדרך כל הארץ, וכאן לקיים את כל התורה כולה, כל המצוות כולה. זאת לא הייתה כוונתו של הקדוש ברוך הוא בבחירת כלל ישראל, לא הייתה כוונתו להנהגה של המדבר. פניו היו אל הארץ, זאת אומרת לצורת חיים קבועה רגילה, וכאן צריכים לקיים את את כל התורה כולה, את כל המצוות כולה. בשם האריז"ל כתוב בכתביו, פירוש הפסוק לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, זה כמו מישהו שמהלך אחרי מישהו ופניו למקום אחר. אתה, הוא הולך לאיזשהו מקום אחר, אנחנו כאילו הלכנו אחריו והוא, פניו לא היו מכוונים אליי. זאת אומרת, פניו הם לא לצורת ההילוך הזאת, פניו היו גם לאותו מקום, כביכול מטרתו שלו גם היא הייתה להגיע לה, ואנחנו הלכנו אחריו. פירוש הדבר שהמדבר כולו זאת מציאות של שעה, ומה שמתחייד ממנה זה דברי תורה של שעה. זאת אומרת, דברי תורה שהם נוהגים לשעתם, כל סדר הדגלים שבמדבר זה הכל מהמצוות שלא נוהגות לדורות. סדר הדגלים, סדר ההילוך במדבר, סדר המסעות, פרשת חלוקת הארץ, כל הדברים האלה הם כולם דברים שנעשו פעם אחת וזהו, שם נגמור. הספר הזה ברובו מדבר על העניין הזה, חוץ מקצת מצוות, אומר הרמב"ם, ובענייני הקורבנות בדווקא, שכאן זה המקום היחידי שבו נשתמרה ההנהגה הלא טבעית, ההנהגה הזאת. ההילוך של כלל ישראל במדבר היה הילוך של סביב למשכן יחנו, סביבות המשכן נושאים, כך סדר הדגלים. זאת אומרת שכל ההילוך כולו הוא מצורף למשכן, אז במשכן נשתמר מה שהיה עם כלל ישראל במדבר, באופן שהספר הזה כולו מכיל בתוכו, הספר הזה כולו מדבר במצוות שעה. הוא מדבר במצוות שעה, ואם במצוות דורות, אז אלו מצוות בענייני הקורבנות, ששם נשתמר, שם נשתיירו, כן, שם נשתיירה אותה הנהגה, אותו מהלך שהיה במדבר, שהלכנו סביבות המשכן, היינו סביבות המשכן. אז מה שנשתייר מזה זה ההנהגה והדינים שבמקדש עצמו, זה מה שנכנס בתוך הספר הזה. זולת זה אין מקומו פה, זה לא הספר. הספר הזה הוא ספר במדבר, זה הנושא. יוצא מן הכלל בולט במיוחד זה פרשת ציצית. זה יוצא מן הכלל אחד בולט מאוד. פרשת ציצית היא פרשה שנוהגת לדורות, אין לה שום שייכות לעניין קורבנות, שום שייכות לקורבנות, שום שייכות למקדם, שום שייכות למשכן, שום שייכות לכל נושא כזה. זאת מצווה שהיא יומיומית, נמצאת לדורות, נוהגת. זה נראה יוצא מן הכלל, זה נראה לא בכלל הזה שקבע פה הרמב"ם. זה לא שייך, זה צריך היה להיות לא שייך לספר. מדוע כאן מקומה של הפרשה הזאת? תאר גם פה כמו שמתבאר בכמה מקומות, משמע ככה בחזר בכמה מקומות, זאת מצווה שניתנה, עניינה של המצווה הזאת, זאת מצווה שהיא ניתנה בעקבות פרשת המרגלים. מצוות ציצית באה כתשובה לפגם, לחטא, לקלקול שקלקלו המרגלים. את מה שפגמו המרגלים, את מה שהם קלקלו, את זה באה לתקן פרשת ציצית. כמו שבעצם כתוב בפירוש, ולא תתורו אחרי לבבותכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אומר על זה רש"י, ולא תתור תור הארץ, הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות. יש כאן לשון מיוחדת שהיא לא נאמרה בדרך כלל על כל פועל רע. כל פועל רע, יש כאן לשון מיוחדת שמדברת על לתור, לתור אחרי הלב ולתור אחרי העיניים. התיור הזה, הלתור הזה, הוא מקביל למה שעשו המרגלים, לתור את הארץ. זה קצת להבין. הבדל בין הליכה סתם להליכה שהיא נקראת לתור, הליכה סתם בדרך כלל יש בה מטרה. או שהמטרה היא ההליכה עצמה, או שהמטרה היא ללכת ממקום מסוים אל מקום מסוים. דהיינו, יש לי איזושהי מטרה שלקראתה אליה אני הולך. זאת נקראת הליכה. הליכה ממקום אחד למקום שני, מנקודת מוצא לנקודת יעד. אני יוצא ממקום והולך למקום מסוים. זאת נקראת הליכה. תיור עניינו שאני לא יודע את מטרתי בזמן ההליכה. זאת אומרת, המטרה נקבעת תוך כדי הילוך. אני רוצה לראות כל מיני דברים, אני רוצה לראות גם את זה, גם את זה וגם את זה. המטרה לא הייתה ידועה לי מראש. מלכתחילה לא ידעתי לאן אני הולך. הליכה לתור זה עניינה. כשהולכים לתור, הולכים לראות, ואם פה נראה משהו, אז הדבר הזה אולי יפה אותי הצידה, אני אראה את זה, אעשה את זה למטרה. אין מטרה מסוימת, קבועה, שאני הולך לקראתה מראש. זאת הליכה בדרך תיור. זאת מין הליכה כזו שהיא הליכה בדרך לתור. לתור, כך הולכים, כך הולכים, צורה כזאת בדרך כלל הולכים תרים, או כמו שנקראים היום תיירים. מי שהולך לתור, הולך לתור, אז צורת הליכה היא כאן. לראות אולי פה, אולי פה, אולי פה יפה יותר, אולי שם מעניין יותר. בכל אופן, אני קובע לי מטרות תוך כדי הילוך, והמטרות משתנות תוך כדי הילוך. הציווי המיוחד, האזהרה המיוחדת, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, פירושו של דבר, קבע של הליכה למטרה ולא הליכה של תיור. אדם הולך בדרכי חייו, הולך כתייו. אם העין רואה משהו, אז הוא הופך להיות תאי. ברגע הזה, הוא הופך לתור, הוא לא שכח את המטרה שהוא הלך לקראתה מקודם, הוא הופך להיות תייר, הוא משנה את מטרתו תוך כדי הילוך. אותה אזהרה מיוחדת, שהיא אומרת ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, היא לא אומרת לא ללכת, לא לחמוד, זה נאמר ולא תחמוד, לא תתעבד, זה נקרא לא תתורו אחרי לבבכם. לא תתעווה פירושו אל תרצה דברים מסוימים. לא תחמוד, זה נקרא. בדרך כלל. הדברים האלה שייכים ללב ולעין. לא תחמוד ולא תתעווה. היו אזהרות מפורשות, לא לחמוד ולא להתעוות. אזהרה שאומרת לא לתור, לא לתור, אומרת אל תשנה. תמשיך ללכת בקו.
זאת אומרת, תלך בקו של הילוך ולא בקו של תיור, ולא תטורו אחרי לבעלכם ואחרי עיניכם. טבעם של עין ולב זה שהם משנים מטרות תוך כדי הילוך. כאן באמצע הדרך הוא ראה משהו יפה, אז הוא מסיח את דעתו כמובן, והוא כבר הולך לשם. בדרך לשם הוא ימצא משהו נאה יותר, אז הוא כבר הולך לשם, הולך למקום אחר, כאן. מפזר את עצמו והולך, הולך, הולך לכל מקום, הולך כתייה. כנגד צורת הילוך כזאת, האדם בעולם הזה נקרא מהלך. פרה, מרה מפורסמת, יש הרבה פעמים כאלה בחזר, אבל מרה מפורסמת, בהתהלך לך תנחה אותך ובשוכבך תשמור עליך. אומרת על זה הגמרא בסוטה ולפפה לך, בהתהלך לך תנחה אותך זה העולם הזה. זה נקרא בהתהלך לך. בשוכבך תשמור עליך, זה אפר מיטה. אז האדם נקרא בשוכבך, ובמשך חיי העולם הזה זה נקרא בהתהלך לך תנחה אותך. כאן הוא נמצא במצב של הילוך, כאן הוא נקרא מהלך. כאן הוא נקרא מהלך. הציווי כאן, הציווי, נאמר כאן ציווי מיוחד. המיוחד בציווי הזה הוא לא לטור ולא תטור אחרי לברכם, לא לשמוע בקולם, או לא לא לחמור את מה שהם חומדים, לא להתאבות למה שהם מתאבים, לא להקשיב להם. זאת הזרה בפני עצמה, וזה צריך להיאמר בצורה אחרת, וזה כבר נאמר, זאת פרשה אחרת. המיוחד כאן זה לא לטור אחרי לברכם ואחרי עיניכם. דהיינו, אל תפסיק כאילו, אל תפסיק כאילו, צריך ללכת הלאה, להמשיך ללכת, ללכת, לא לטור. בהתהלך לך תנחל. הבדל בין צורת הילוך לצורת תיור, ההבדל ביניהם היא בכוח השליטה של הזיכרון. זיכרון זה מצב שמאפשר, כשאדם זוכר אז הוא זוכר את נקודת המוצא וזוכר את המטרה. מצב של תיור פירושו מצב של שכחה. זאת אומרת, מצב של ביטול עניין הזיכרון. כשהזיכרון נעקר, אדם מהלך, אז הוא לעולם מהלך לאור של זיכרון. אין אפשרות ללכת אם הוא שוכח. הרי ההילוך הוא פרישה מנקודת המוצא, והילוך לקראת. הילוך לקראת נקודת יעד. אבל הוא כבר עזב את נקודת המוצא, עזב איזה מזמן. הוא נקרא הולך מנקודת המוצא לנקודת היעד עד כמה שהוא זוכר. כשהוא שוכח, אז הוא כבר לא הולך את אותו הילוך שהוא התחיל. אם הוא שכח, אז הוא כבר לא נמצא על אותה דרך שהוא הלך. אותה דרך שהוא הלך בה היא מותנית, היא תלויה עד כמה שהוא במצב של זיכרון. כמה שהוא זוכר, עד כדי כך הוא הולך הלאה. כל הילוך פירושו להחזיק הלאה, לשמר את נקודת המוצא, זאת אומרת את היציאה מנקודת המוצא לנקודת היעד, לשמר את זה לאורך כל הדרך. כשזה משומר לאורך כל הדרך, אז כל הדרך כולה היא מהלך אחד. ולא, אז הדרך מתפרקת והיא הופכת להיות תיאור. זיכרון אמיתי, זה זיכרון של אמת, זיכרון ממש. דהיינו, לשמר את נקודת המוצא, לשמר את אותה חיות של שעה ראשונה. אני רוצה לבאר, כיוון שהעניין הוא קצת עמוק, אז אם אפשר לשים לב. התורה הציבה שני מזכירים. מזכיר אחד נקרא לבן, ומזכיר אחד נקרא תכלת. ושניהם ניתנו לזיכרון. שניהם ניתנו בזיכרון. והיה לכם לציצית, כמו שכתוב בפסוק, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותה. בהמשך, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ושוב, עוד ציווי על זיכרון. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוקיכם. כך כתוב בפסוק. הציוויים האלה הם ציוויים על מה שנאמר בראשית, בתחילת הפרשה. כידוע, אומרים את זה פעמיים ביום, לפחות. ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, והיה לכם כל זה לציצית, ובהיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותו. מה שהורו לנו, מה שלימדו אותנו רבותינו, בהבנת, שוב לפי ערכנו, כלשהו של מגע, להבין במשהו את עניינם של לבן ותחלת, אז מה שלימדו אותנו זה בערך כך. לבן תמיד זה צבע של רקע. זאת אומרת, על גבי לבן, אם רוצים להבליט משהו, מבליטים אותו על גבי לבן. כל דבר שרוצים להבליט אותו, אז הוא מובלט על גבי לבן. דהיינו, הלבן הוא תמיד, מה שנקרא בלשונו של המהר"ל, הצבע הפשוט. זאת אומרת, הצבע הפשוט זה הכוונה שהוא תמיד בסיס לכל הרכבה. כל הרכבה שתבוא היא תהיה על גביו. ותראו, שחור על גבי לבן. כמובן שאפשר לשנות את זה, גם לבן על גבי שחור בולט. זה גם בלתי. אבל הלבן תמיד נחשב, כמו שכתוב בפרשת תזריע, כמראה חמה עמוקה מן הצבע. תמיד, הצבע הלבן, הבהיר, הרי הלבן הוא הבהירות בעצמה. זה הדבר הבהיר ביותר. הוא נחשב תמיד לעמוק ביותר מבחינת רקע. זאת אומרת, כל מה שבולט זה על גבה. כל מה שעל גבה, כל מה שכהה יותר, אז הוא מבליט את עצמו על גבי אותו לרקע. דהיינו, הלבן הוא תמיד רקע, רקע, הוא מהווה רקע לכל מיני בליטות. עדי לבן, אנחנו מבליטים כל דבר. אבל הלבן שלעצמו הוא הפשוט ביותר, הוא הבלתי מורכב, הוא לא על גבי משהו. הוא תמיד העמוק ביותר, הרקע. ככה זה בלשון תורה. כנגדו, אולי נבהר את זה קודם, כנגדו עומד צבע תכלת. צבע תכלת עניינו, כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. כל הסתכלות וכל אופק, זאת אומרת, כל הסתכלות בחלל ריק, כל הסתכלות שלא נתקלת בשום דבר, היא לא רואה מאומה, היא מסתכלת בלי שיעצור בעדה משהו. הסתכלות כזאת נגמרת בתכלת. כשמסתכלים סתם, בלי שיעצור משהו בעד הראייה. לכן אומרים הראשונים, זה נקרא בלשון הקודש תכלת, משום שהוא תכלית כל ראייה שהיא. כשמסתכלים על האין סוף, מה שנקרא, אני מתכוון, כן, אני מתכוון מה שנקרא. זאת אומרת, כשמסתכלים בלי לראות דבר מסוים, לא רואים שום דבר, שום דבר מסוים לא רואים, אלא הכל ריק פתוח, פתוח. אז האופק, האופק ישר, או כשמסתכלים למעלה ואין שום דבר חוצץ, אם יש דבר חוצץ רואים אותו, אז רואים את הדבר הזה. אבל אם מסתכלים בתוך חלל בריקות בלי שום דבר שיחצוץ, לא רואים דבר, אז מה שנראה זה חלק. כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. התכלת היא הצבע, היא הצבע של סוף המראות. זאת אומרת, זה מה ש... כאן נגמרת הראייה, הראייה מסתיימת בתכלת. תכלת זה תכלית הראייה, תכלית המקום שאני יכול להגיע אליו בראייתי. תכלת, לשם אני מגיע. זאת אומרת, כשאדם מסתכל בלי לראות דבר מה, הוא רואה תכלת. אלא אם כן עוצר משהו, אז הוא רואה דבר מה, הוא רואה איזשהו דבר. ולא, אז הוא רואה את חלק. כך זה לכיוון למעלה, כך זה לכיוון ישר, כך זה כרגיל. מובן, הדברים ברורים. כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. נמצא אם כן, אם אנחנו מתבוננים היטב, נמצא אם כן שהלבן והתכלת אז הם זה לפנים מזה. הלבן הוא, כשמסתכלים על משמעויות, מסתכלים על דבר מה כאילו, אז מגיעים בסוף ההסתכלות עד ללבן שהוא הרקע לכל דבר מה. רקע לכל דבר מה, כל דבר מה נראה על גבי לבן. דהיינו, הלבן הוא תמיד סוף הצבע כשמחפשים משמעויות. כשאני רואה דבר מה, אז אני מסתכל ואני רואה את הדבר, אני מסתכל לשורשיו, אני רוצה לראות את זה, אז אני מסתכל ומגיע עד לרקע. כשאני מגיע עד לרקע, אני מגיע ללבן. כשאני מסתכל בלי להגיע לרקע, אני מסתכל לפנים יותר, עמוק יותר, פנימה יותר, הלאה, אז אני רואה את זה. אלו הם שני הצבעים שזה עניינה, כך ברא אותם הקדוש ברוך הוא. לימדו אותנו רבותינו שלבן זה כאילו, יש אומרים שזה בפירוש כך, כן? זה ממש ראשי תיבות, למד בית נתיבות. דהיינו, למד בית נתיבות החוכמה, מה שנקרא, כן. מה שנקרא למד בית נתיבות החוכמה, או לחילופין, הלמד בית פעמים שכתוב אלוקים במעשה בראשית. זה נקרא לבן. לבן פירושו רקע לכל נתיב, לכל תפיסה מסוימת. מהלבן יוצאים למד בית נתיבות. זאת אומרת, על גבו הם מובלטים, על גבו הם נתפסים. על גבי הלבן נתפסים כל הנתיבות כולה. הנתיבות, הנתיבות זה הכוונה, דרך מסוימת, תפיסה מסוימת. תפיסת דבר מסוים, מהלך מסוים, עניין מסוים, דבר מסוים. נתיב. לבן, לזה זה מכוון, לכאן מכוון הלבן. הלבן הוא מהווה רקע לכל נתיב שיהיה, על גבי הלבן הוא נתפס, או במילים אחרות כאילו מתוך הלבן הוא יוצא. כאן שורש לכל אותם למד בית נתיבות שמהלבן הם יוצאים. וזה הדברים ידועים בדברי חכמים. רוצים להבין, רוצים להבין עניין היטב, להבין עניין על בוריו, להבין אותו לשורשיו, זה נקרא ליבון, זה נקרא ללבן אותו, ללבן אותו, מלבנים. בלשון חז"ל, וימררו את חייהם בחומר ובי לבנים ובכל עבודה בשדה, אז על בלבנים אומרים חז"ל בספר הזוהר, דה ליבון הלכתה. זה נקרא ליבון הלכת. ומכיוון שהדבר הזה הוא תרחה, הוא קושי, הוא יגיעה גדולה, אז אותו ליבון בא על ידי יגיעה בחומר ובלבנים. כדי ללבן דבר, אז זאת עבודה קשה, צריך להגיע. אבל בכל אופן, הדבר נקרא על שם הלבן. הליבון, תפיסת הדבר, הבנת הדבר, זה נקרא על שם הלבן שבדבר. הלבן זה נקרא להגיע לשורשיו של הדבר ולתפוס אותו ממקורו. מתחילה מהמקום שמשם הוא יוצא, ומשם הוא נתפס, משם הוא נתפס היטב. דהיינו, כשמגיעים בתפיסה עד לעומק, עד לאן שאפשר להגיע, אבל עד כמה שאפשר להגיע, מדובר פה על תפיסה, על תפיסה של מהלך מסוים, של נתיב. אז זה מגיע עד ללבן, ועד שם, ושם זה מתלבן. שם זה מתלבן, שם זה מתפרש, שם זה נתפס היטב. שם ליבון. לעומת זה, התחלת לעומת זה, הולכת הלאה. התחלת היא לא מהווה רקע, אלא הפוך. התחלת מהווה מה ש... זה מה שעובר את הרגיעה שלה, מה שעובר מעבר, מה שמגיע למקום שלא נתפס, לא נתפס שום דבר, שם נתפס חלק בלי שום תפיסה, אלא אך ורק תכלית הכל. זאת אומרת, זה עובר כאילו מעבר לראייה. הראייה לא נעצרת בשום מקום, לא על שום דבר, חלק. והעומק של התחלת הוא בלי גבול, תחלת בלי סוף, תחלת בלי גבול. חז"ל אומרים, הגמרא מסכת מנחות, תחלת, מה נשתנה צבע תחלת מכל יתר הצבעים? מה עניינו של צבע תחלת בדווקא, אומרת הגמרא? משום שתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. לכן כשאדם רואה תחלת, אז הוא ייזכר בכיסא הכבוד בדרך כזאת. הוא ייזכר בים, ייזכר ברקיע, וייזכר בכיסא הכבוד. כך הוא ייזכר. לא מדברים פה על מערכת אסוציאטיבית פשוטה. כל אדם שרואה תחלת, אז הוא מיד נזכר בים, והים מיד מזכיר לו את הרקיע, והרקיע מיד מזכיר לו את כיסא הכבוד. יש פה מעבר של סופים, של תכליות. קצה במובן של העולם הזה, קצה, סוף, במובן של העולם פה, שאנחנו נמצאים, הוא הים. שם זה סוף היישוב. זאת אומרת, הים מתפרס, ושם זה סוף היישוב. זאת בחינה אחת של סוף, בחינה אחת של קצה, בחינה אחת של תכלית, כאילו. שם ועד שם. שם זה נקרא האופק. הים הוא תמיד האופק, זה תמיד קו האופק. זאת אומרת, אני מדבר על מרחב פתוח. הים הוא תמיד קו האופק. זה הסוף. אבל זאת בחינת הסוף של מה שנקרא הסתכלות ישרה. אדם באופן ישיר, כן, לכתחילה לא מסתכל כלפי מה. הסוף נראה שם. שם. זאת אומרת, המוגבלות, תפיסת המוגבלות, והעובדה שהתכלית היא מעבר למה שאני יכול להגיע. העין לא נעצרת, העין לא רואה, לא רואה. היא כאילו, הדבר כאילו עובר אותי. לא נראה סוף לדבר. לא נראה סוף פירושו שלא נראה שום אפשרות של תפיסה שלי בדברים האלה. המרחב, מה שנקרא אופק, אז זה לא נתפס. זה לא נעצר בשום מקום. מתוך תפיסת סוף כזאת, אז מתבוננים לסוף גבוה יותר. אז כאן יש תפיסת סוף יותר גבוה. תפיסת תכלית גבוהה יותר. זה דומה לרקיע. כשאנחנו מסתכלים כלפי מעלה, בדרך כלל אנחנו לא נושאים את עינינו למרום. צריך מאמץ מיוחד בשביל שאו מרום עיניכם. אבל מידת מה של מרום יש לנו באופק, במה שנקרא, זה דומה לרקיע. למי שמתבונן בדברים, הוא יודע שהרקיע, הגמרא קוראת לזה, הגמרא קוראת לאופק, אתרא דנשקי שמיא וארעא אהדדי. זה המקום שבו נושקים השמיים והארץ, זה האופק באמת כך נראה. לכל אדם שפעם אחת יסתכל, אנחנו הרי צווח ההסתכלות שלנו הוא קטן מאוד, קטן כפי הממדים שלנו, אבל אנחנו הרי מצווים גם על, אנחנו אפילו מצווים על שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אל, אפילו על זה אנחנו. אז נתבונן קצת, נתבונן, לנסות להבין את הדברים. לשון הגמרא, אתרא דנשקי שמיא וארעא אהדדי. האופק זה גם כך נראה בחוש. האופק נראה בחוש מקום שבו כאילו התכלת של השמיים היא יורדת ומשתלבת עם הארץ. התפיסה החושית היא שבמקום הזה נשקי שמיא וארעא אהדדי. כך אומרת התפיסה החושית, והגמרא קוראת לזה כך. פירוש הדבר שמתכוונים ללמד אותנו, הבריאה הזאת שנקראת אופק, הבריאה הזאת שנקראת מרחב של הסתכלות אבל ישר בתוך התחומים שלנו, בתוך התחום שלנו, לא הסתכלות אל מעבר לנו, למעלה, אלא כאן, לא בשמיים ולא מעבר לים. אנחנו יכולים להסתכל לשני מקומות. אז כשמסתכלים מעבר לים, לא לשמיים, אז שם בהסתכלות הזאת, אז נתפסת כאילו, נתפסים השמיים והארץ כאילו ביחד. זאת אומרת, כאן זה מקום החלות, או כאילו מקום ההימצאות של השמיים על הארץ. מכאן כל בר דעת מבין שאם זה מה שמראים לנו, אז מתכוונים שאת זה נלמד ואת זה נבין. מתכוונים שנבין שכשאנחנו מסתכלים ישר, אז אנחנו צריכים משם להגיע להסתכל למעלה. זאת אומרת, הסתכלות כזאת למרחב, למה שנקרא אופק, אז היא מחייבת אותנו להתבונן, להגיע לעוד צעד נוסף מעבר להסתכלות הזאת, להסתכל כלפי מה. משם אנחנו יוצאים להסתכל כלפי מה. פירוש, הסתכלות על מרחבים שהם נתפסים למראה עינינו כלא סופיים, זאת ההתחלה של אותה תחושה שנקראת שאנחנו נמצאים בתוך מערכת שהיא עוברת אותנו. להבין היטב, מישהו בעל נפש ומסתכל על מרחבים שהם, כן, העין לא נעצרת על שום דבר, היא לא נעצרת, היא רואה, היא לא תופסת כלום, אלא היא נעצרת בתחלת, שום דבר לא נתפס, היא נעצרת בתחלת, היא לא נעצרת בתחלת, בכל אופן היא לא רואה מאומה, היא רואה רק תחלת. המראה הזה של אותה תחלת מלמד אותנו סוף, תכלית. הדברים גדולים יותר מאיתנו, ואנחנו במוגבלות שלנו תופסים רק חלק מהדברים. זאת אומרת, אנחנו תופסים את מוגבלות עצמנו בזמן שאנחנו רואים תחלת. ראייה של תחלת עושה אותנו כך אנחנו תופסים את המוגבלות שלנו, כך אנחנו תופסים את כמעט את הרצות שלנו. יש אותי במיוחד סיפור שראיתי בספר. אחד כותב בזיכרונותיו, אדם שכבר נפטר מזמן, מדובר פה על דור קודם, שפעם אחת הוא פגש את רב חיים מבריסק, פגש אותו על שפת הים באיזשהו מקום, נדמה לי בלטביה, פגש אותו על שפת הים, והוא ראה אותו עומד ומסתכל על האופק מאוד מאוד מהורהר. כיוון שהוא היה קרוב משפחה שלו, אז הוא ניגש אליו ושאל אותו, רבי, במה אתה מהרחר? אז הוא בלי להעתיק מבט מהנוף שהוא הסתכל עליו, אמר לו, אני מהרהר בסוף כל האדם במה. אותו אחד שמביא את הסיפור, ברור שהוא לא הבין אותו. מעשה שהיה, עדות נאמנה כנראה, זה מעשה שהיה. דיינו, אדם שליבו מעודן, החושים שלו נאצלים יותר, דקים יותר, עדים מעודנים יותר, כך הוא רואה שהוא מתבונן בתחלת, תחליט, סוף. זאת בחינה אחת. בחינה זה להתרומם מעבר לזה ולהסתכל ברקיע, דהיינו לראות תכלית גבוהה יותר מהעובדה הזאת בלבד שאנחנו, כן, אנחנו מוגבלים, קטנים, עלובים, לעומת משהו לגמרי בהחלט מעבר לנו, מה שעובר את כל הגבולות שלנו. להסתכל למרום, ומשם להסתכל לכיסא הכבוד. להסתכל לכיסא הכבוד פירושו להתבונן, כן, בכבודו ידבר, שמשם המקור של כל הנשמות כולה, הן כולם חצובות מתחת כיסא הכבוד. זה נקרא להתבונן מעבר לנו באופן הנעלה ביותר שרק אפשר. זאת אומרת, כך אנחנו עוברים את עצמנו ומגיעים. קשה מאוד להעריך בפרטים, אבל הרבה מאוד אנחנו צריכים להתבונן כדי עוד להפיק את הלקח מהתחלת דומה לים, עוד הרבה לפני הים דומה לרקיע. שלא לדבר על רקיע דומה לכיסא הכבוד, שזה רחוק מאיתנו מאוד. זה לפחות נראה, תתחיל לדומה לים. אם את זה נראה, גם נראה משהו. זה נראה, נגיע גם מזה לרקיע וגם לכיסא הכבוד נגיע. ההתבוננות בעצות, לעומת הבלי גבול שבתוכו אנחנו נמצאים. המערכת העוברת אותנו לגמרי, שאנחנו לא תופסים בה שום אחיזה, אין לנו בה שום אחיזה. שום אחיזה אין לנו. אלה שעוברת אותם על שני הזיכרונות האלה ציפתה אותנו לתורה. והדבר מובן מאוד מדוע לדורות השפלים האלה בדורותינו, זאת אומרת בעצם כמעט מזמן החורבן, אז נלקחה מאיתנו מצוות חטא, אין לנו שום שייכות אליה. סתם, זאת עובדה. מצוות חטא נלקחה מאיתנו, והיא נלקחה מאיתנו כבר מזמן, כבר הרבה 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 שם, כבר מזמן שלא לוקשים חלק אותו. כפי הנראה, אז זה נתמעט והלך מזמן החורבן. אין לנו את זה. עוד היו כנראה יחידים שלא היו מסוגלים לדבר הזה, וזה עוד משתמר בידי מעט מעט יחידים, עד שזה נעלם והלך לגמרי, בהחלט. זה איננו. אין לנו את המצווה הזאת. המצווה נלקחה מאיתנו משום שאין לנו, פשוט אין לנו שום שייכות אליה, אנחנו לא יכולים לפעול, זאת לא, זה מעבר למסגרת שלנו. אנחנו לא יכולים להשתייך למערכת הזאת. המצווה הזאת היא חלק מהדברים שנלקחו מאיתנו, מחמץ, כן, נמיכות קומתנו. חלק מתהליך הירידה שלנו זה העובדה שנלקחה מאיתנו המצווה הנוראה, הנפלאה הזאת. זאת מצווה שצריכה רוממות מסוימת בנפש, צריכה גובה מסוימת, צריכה איזושהי תפיסה יותר גבוהה, תפיסה שעוברת את הגבולות של הקיום פה. זה נלקח מאיתנו, אין לנו אפשרות. מקווה שזה יחזור אלינו במהרה, עם כל יתר הדברים שיחזרו אלו במהרה בימינו. מצווים אותנו לזכור ולזכור עוד, זאת אומרת לזכור ולזכור פנימה יותר. הלבן מזכיר בבחינה אחת, הלבן מזכיר בבחינת תמיד, דהיינו לא לפרוש מראשית המשמעויות, השורש, הרקע לכל משמעות אפשרית, לא לפרוש מאותו, זה נקרא לבן, וזה זאת ההזכרה שהלבן מזכיר. מה שהלבן מזכיר לנו, הוא מזכיר לנו את ראשית התפיסה, ראשית המהלך, ראשית הנתיב שאנחנו הולכים בו. אנחנו זוכרים את ראשית הנתיב שאנחנו הולכים בו, אז אנחנו יודעים מאין ואיך, יודעים מאין יצאנו, את נקודת המוצא שהיא הלבן, ואנחנו יודעים את המקום שאליו אנחנו הולכים. זהו הנתיב שיוצא מהלבן. יוצאת, יש חובת זכירה עמוקה יותר, זאת חובת הזכירה שהיא נמצאת במצוות חלק. זה זיכרון עמוק יותר, פנימי יותר. את הבחינה היא שהיא רחוקה, שהיא בלתי נתפסת, שהיא מעבר למה שאנחנו יכולים לתפוס, מעבר למקום שהעין נעצרת שם, מעבר לתפיסת דבר מסוים ואפילו שורש לדבר מסוים, להבין היטב. מעבר לתפיסת הלבן ישנה תפיסה של חלק. שני הזיכרונות המחויבים. נזכור, פשוט כדי שנזכור איפה אנחנו נמצאים. בואי שמשה רבינו נצטווה לשלוח את המרגלים, ויחס כלב את העם אל משה, ויחס כלב את העם אל משה, השליט את כולם אל משה לשמוע מה שידבר, מה ש... אל משה. זאת הוא קיווה אותם, הוא השתיק את כולם כדי להיות מכוונים אל משה. ויאמר אלא נעלה וירשנו אותם. אלא נעלה. אפילו בשמיים, והוא אומר עשו סולמות ועלו שם, נצליח בכל דבר. אפילו אם ארץ ישראל הייתה בשמיים, ומשה רבינו היה אומר לנו עשו סולמות ותעלו לשם, נצליח בכל דבר. והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא יוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. ידוע כך הוא כאן, הדבר ברור, יציאת מצרים הייתה ביד חזקה, בזרוע נטויה, במורה גדול, באותות ובמופתים. כך הייתה יציאת מצרים. המהלך הזה היה נמשך, וכך בצורה כזאת היו גם נכנסים לארץ. הייתה ארץ ישראל גם היא נתפסת באותה צורה. כך זה היה. ארץ ישראל הייתה גמר יציאת מצרים, באותם אותות, באותם מופתים. כמובן, מה שקרה, כבר הזכרנו פה כמה פעמים במשך השנים בדברי המערב. הדבר הזה הוא מיסודו של המערב. העובדה שדור יוצאי מצרים מתחלק מדור באי הארץ, וזה נהיה שני דורות נפרדים. שני דורות נפרדים. זה מה ששבר את הרצף, שבר את המהלך האחים של יציאת מצרים, ויציאת מצרים נשארה כדבר בפני עצמו. מיציאת מצרים יצאנו ונשארנו במדבר. אחר כך הייתה פעולה נוספת שהיא דבר בפני עצמו, ראשית בפני עצמה, כאילו מהלך חדש ניסה לארץ. את זה עשו המרגלים. את הדבר הזה עשו המרגלים. מה שהם עשו, הם הלכו לתור את הארץ. לתור את הארץ, כמו שאמרנו קודם, לתור את הארץ פירושו לא להמשיך את המהלך לקראת הארץ, אלא לתור את הארץ, לתפוס את הארץ במהלך של מה שנקרא, כן, לתור. לתור זה נקרא תפיסה, לא כהמשך של המהלך הקודם. זה היה חטאם של המרגלים. על זה נידון ועל זה אין שוב. זה היה העונש הנורא. יציאת מצרים תיגמר וכל דור יוצאי מצרים ייתמו במדבר ושם ימות. הדור שהוא לא הדור של יוצאי מצרים, הוא יהיה הדור, הוא ודווקא הוא, כן? להם אתננה, הם ירשו את הארץ, להם אתננה. ובניכם אשר אמרתם לבז יהיו, הם ירשו את הארץ, דווקא הם ירשו את הארץ. דהיינו, יש כאן, נמצאת כאן, יש כאן שבירה של אותו רצף, של אותו מהלך אחד. כאן זה נשבע. יציאת מצרים נגמרה והיא נגמרה, נסתיימה. ביאת הארץ התחילה לא ביציאת מצרים. ביאת הארץ התחילה כמהלך חדש. המרגלים שהלכו לתור את הארץ באופן אחר, לא כהמשך של הדרך של יציאת מצרים. המשך הדרך של יציאת מצרים, אם היו ממשיכים אותה לארץ, אז כמובן מה שייך לומר חזק הוא ממנו. המשך הדרך של יציאת מצרים זה פירושה. אפילו אומר עשו סולמות ועלו בהם לשמיים, כן, נצליח בכל דבר. גם את זה נעשה. כל יציאת מצרים היא כולה סולמות ועלות לשמיים. זה מה שקרה על ידי חטא המרגלים. בחטא המרגלים אנחנו שכחנו ללכת, זאת אומרת שכחנו מה שנקרא המשך דרך. נעשינו תרים, מתחילים מהלך חדש כל רגע, פונים לפה מהלך חדש, פונים שוב לשם שוב מהלך חדש, כך תרים. לא הייתה מציאות כזאת בכלל ישראל לפני חטא המרגלים. יצאנו ממצרים והלכנו בדרך. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זכרתי לך חסד נעורייך אהבת גדולותייך. לכתך אחריי. כביכול בורא העולם הולך ואנחנו אחריו. כך הלכנו במדבר. כך יצאנו ממצרים. הפעם הראשונה שיצאו מישראל והתחילו ללכת לבד. אז אם ההליכה הזאת לבד הייתה ממשיכה את הקו
הקודם שהתחיל אותו מעלה, אז גם ארץ ישראל הייתה מצטרפת לאותו מעלה, והיא הייתה נפתשת כהמשך יציאת מצרים. אז כמובן, מה שייך פה חזק הוא ממנו, מי חזק, מי לא חזק, מה, אין פה. כשמדברים על יציאת מצרים, אז פה סדר, פה דרך הטבע בטלו מותר. הים ראה רעיינוס, הירדן יסוב לאחור, הערים רקדו כאלה, גבעות כבני צום. ממי מתרגשים? ממי יש להתפעל? אותם מרגלים שינו את מה שנקרא מהלך. הם שינו את אותה דרך, והפכו את הדרך למה שנקרא טור, מה שנקרא טיור בשום היום. אותם נקרא מהלך עד כמה שהוא זוכר. בתוך חלל של זיכרון, בתוך מערכת של זיכרון, שם אנחנו מהלכים. במקום שיש שכחה, אז אנחנו מסתובבים מפה לשם ומשם לפה. הדבר הזה לא נקרא מהלך. דבר פשוט, במצב של שכחה, אז כל פסיעה היא לא עוקבת את הפסיעה הקודמת. כל פסיעה היא חדשה. אני פוסע אותה לא משום קודם, אלא הרי את הקודם כבר שכחת. אני פוסע עכשיו משום שעכשיו, כך, כעת, כך נראה אדם חסר זיכרון. חסר זיכרון הולך משום מקום אל שום מקום. מי שרוצה ללכת מאיזשהו מקום אל איזשהו מקום, אז הדבר הזה מותנה אך ורק בזיכרון. עד כמה שיש זיכרון, כך הולכים. רק המצווה, והמצווה הזאת היא מתכוונת לגמרי להעמיד אותנו במצב הפוך לאותו פגם, לאותו קלקול, לאותו בור שהפילו אותנו המרגלים. המרגלים הפילו אותנו מתוך מערכת של הילוך, מתוך מצב של הילוך, לתוך מערכת של תטורו אחרי. על זה בא הפסוק ולא תטורו אחרי. ועוד פעם, הזיכרונות הם שניים. הזיכרונות הם שניים. כולו כפול. לכן הזיכרון צריך להיות כפול. אבל הזיכרון הוא בתפיסה של זה לפנים מזה. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחל. על גבי אותה ציצית צריכים לשים פתיל תחל. על ציצית הכנף צריך לשים פתיל תחל. דהיינו, זה לפנים מזה, זה עולה מעבר לזה. זה עובר את זה. יש כאן זיכרון ראשון וזיכרון עמוק ממנו, פנימי אותי. ברור, במילים אחרות, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זה מה שציווה עקביה, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבר. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוות. דע מאין באת ולאן אתה הולך. ברורים. לא רוצה להאריך בדברי מוסר, כמובן. אחד מההשחטות, מהקלקולים הנוראים של המציאות העכשווית שלנו, המציאות שבה אנחנו נמצאים כיום, אחד מהקלקולים הנוראים זה שעקרו מאיתנו את המושג מהלכים, ואנחנו כולנו תיירים. נעים באיזשהו חלל מפה לשם, משם לפה, אולי פה מעניין יותר, כשרואים שם דבר עוד, שוב שם מעניין יותר, שוב שם מעניין יותר. אנחנו נעים במיני הדברים ידועים, בקיצור הדברים ידועים. הדברים הם שהולידו בכלל ישראל בחייה לדורות. הם הביאו אותנו לבחייה לדורות. בחייה לדורות פירושה שדור אחרי דור בוכים, וכל דור בוכה על אובדנו של עצמו. זה נקרא בחייה לדורות. כל דור בוכה את בחייתו שלו. כל דור ודור יש לו את בחיו שלו. וכל דור ודור יש לו את בחיו שלו, וזה משורש המרגלים. המרגלים הביאו לנו בחייה לדורות. אדם לא יכול לבכות היום על אסון שקרה פעם, אלא אם כן זה אסונו שלו. כל דור ודור בוכה את בחיו שלו, וכל הבחיות כולם שורשם בחטא המרגלים.
לא רגילים, זהו החטא הנורא שהפך אותנו ללא מהלכים. איבדנו את הכיוון, איבדנו את המהלך, איבדנו את הזיכרון. כמובן יחסית כל דור ודור לפי ערכו, כל דור ודור לפי ערכו, אבל כל דור ודור לפי ערכו בוכה את בחייתו שלו כמה שהוא שייך למרגלים. פילה את עצמו מחיית המרגלים, שם את עצמו על מה שנקרא הזיכרון, אז הוא פחות בוכה. כמובן אתם בחיתם בחייה של חינם, כתוב בחייה. אז אתם בחיתם בחייה של חינם, כי בכל בורא העולם רחמנא ליצלן נקבעה בחייה לדורות. ויבוא העם בלילה ההוא, זאת בחייה. דעת, שורש המילה בכו בלשון הקודש, בשון נבוכים הם בארץ. בכו שורשה במבוכה, ומבוכה עניינה עיבוד, אובדן דרך. נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. בוכה מי שאיבד את דרך, מי שאיבד דרך, לא רואה את ההמשך, לא רואה איך אפשר ללכת הלאה. לכן הבחייה מתבטאת בדמעות בעין. פירוש המילה דמעות, זה נקרא דמע, זה לשון תערובת בתור, מלאתך ודמעך לא תאחר. דמע זה לשון תערובת, עניינה של דמעה זה לערבר עלינו את המראות, לא לראות הלאה, לא לראות איך ללכת הלאה. לא רואים שום דבר, לא רואים, הכל סגור, הכל סגור, הכל מחוסה, לא רואים הלאה. כשלא רואים את מתעוררת בחייה, שהבחייה מביאה דמעות. הבחייה מביאה, הבחייה היא עניינה המבוכה ואי הראייה הלאה. לכן הבחייה מתבטאת בדמעות. זה סיום חטא המרגלים. ויבכו באותו ליל והם בכו בחייה של חינם. התיקון לזה זה וראיתם אותו וזכרתם ולא תטו. כאן נמצא הזיכרונות, הם שניים. אין לנו את מצוות חלד, אבל עד כמה שאנחנו יכולים, מצוות חלד בפועל אין לנו, כי אין לנו אפשרות להם. אבל אנחנו לא, ודאי שאנחנו לא פטורים משאו מרום עיניכם וראו מי ברא אל. תמיד צריך לזכור את העומק של הלבן שממנו יוצאים כל הנתיבים שאנחנו הולכים בהם. כל מי ששוכח, אז הוא מאבד דרך, מאבד דרך מיד, מיד הוא טר אחרי העיניים ואחרי הלב, והוא כבר איבד את דרכו, הוא כבר איננו, הוא כבר לא נמצא. מי שרוצה זיכרון עמוק יותר, לא מי שרוצה, מי שיכול להגיע לזיכרון עמוק יותר, צריך להתבונן עוד והלאה. וראיתם אותו, הפסוק הראשון, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותה, זה דבר אחד. דבר שני, ולא תטורו אחרי לבבכם, זה להמשך, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זומים אחרי, למען תזכרו, זיכרון עמוק יותר, פנימי יותר, תזכרו ועשיתם את פור מצוותם והייתם קדושים באלוקים. זאת מעלה, זה גובה צריכים לשאוף אליו. אבל אלו שני הזיכרונות ש בתוכם, אלו המסלולים שבתוכם אנחנו צריכים ללכת, שם אנחנו צריכים ללכת. חטא המרגלים הוריד אותנו מהמהלך האמיתי של כלל ישראל, המהלך האמיתי שעליו הלכנו. הם הורידו אותנו, הפילו אותנו לתוך בור שנקרא לטור את הארץ. לצאת מזה אפשר רק על ידי זיכרון. זאת מצווה ציצית שניתנה במסוים, במיוחד, כדי להחזיר אותנו למצב המקורי שהיינו במדבר. כל המצווה שנתקנה, עליה נתקנה הפרשה של זכירת יציאת מצרים, דווקא על פרשת ציצית. פרשת ציצית היא הפרשה שנקבעה לנו לדורות, שאיתה אנחנו מקיימים את זכירת יציאת מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז אנחנו מקיימים את זה על ידי דווקא על ידי אמירת פרשת ציצית. ישנם 50 פעם כתובה בתורה יציאת מצרים. 50 פעם. והגמרא כבר דנה, אפשר לקבוע הרבה פרשות במקום פרשת ציצית כדי לזכור את יציאת מצרים. נקודת העניין, זכירת יציאת מצרים פירושה אנחנו שמים את עצמנו במצב זיכרון שמחזיר אותנו למסלול המקורי של יציאת מצרים, מחזיר אותנו לאותו מהלך של יציאת מצרים שאיבדנו אותו בחטא המרגל. כך אנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים, זה זיכרון שמחזיר אותנו חזרה למהלך של יציאת מצרים. לכן זכירת יציאת מצרים בכל יום, פעמיים בכל יום, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, זכירת יציאת מצרים של כל יום, כך היא מתקיימת, כך אך ורק זה, רק באופן כזה. דווקא עם מצוות ציצית, מצוות ציצית שיש בה הזיכרון שמחזיר אותנו למהלך יציאת מצרים, כמו שביארנו. מתחילים לבאר היום מיוחדת, חובה מיוחדת לראות, להתבונן ולהיזכר. חלילה איבד את הזיכרון הזה, איבד את הכל. הדור הזה כולו, שוב, לא נעריך בדברים שהם ידועים לכל, רק להזכיר כדי שיתבוננו בהם. הדור הזה כולו מכוון, אם הוא מכוון למשהו בהחלט, לגמרי, זאת אומרת, כל התותחים כולם מכוונים לנקודה אחת. הכל מכוון להשפיע. הכל מכוון דווקא לנקודה הזאת. לשכוח. לחיות את הרגע, לחיות את עכשיו, לחיות את פעם. מה היה אתמול, מה יהיה מחר? תעזוב את זה עכשיו, תעזוב. חוט כולה מכוונת אך ורק לדבר הזה. זאת בעצם התחייה בעצמה, זאת התחייה לדור. הוויכוח העמוק, הוויכוח הפנימי ביותר, הוא הוויכוח שבין כלב ויהושע בן נון לבין כל העם כולו. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אפילו סולמות לעלות לשמיים, אפילו אם את זה יצטרך, אבל אם זה כמצוותו של משה רבנו, אז בזה נצליח, דווקא בזה. כל צורה אחרת, אז היא באמת, והיא לא תצלח, כמו שכתוב בפסוק. בהמשך הפסוק כתוב, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. למה זה אתם עוברים את פי השם, והיא לא תצלח? הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. סולמות לשמיים, אם זה במצוות משה, נצליח. כל דרכים אחרות. אם וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרע במחנה, אז למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? מה שאותו אנחנו חייבים לזכור, זה דבר שהוא יותר נוגע לנו, כן? יותר נוגע לנו באמת, זה יותר נוגע לנו מהחדשות הכי מאוחרות, שאני אגב לא יודע אותה. אבל זה יותר נוגע לנו. התשובה, האנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. זה נכון, צודקים. והיא לא תצלח. אבל אם זה במהלך של יציאת מצרים, אם זה מוליך לימין משה, כמו שכתוב בפסוק, זרוע תפארתו. אם המהלך הוא כמו שמשה רבינו הולך, אם הולכים איתו במהלך שלו, אז גם סולמות לשמיים יצליח. אם לא במהלך שלו, אז והיא לא תצלח. אפילו מהלכים סבירים, ברורים, והיא לא תצלח, זה לא ילך. הדברים ברורים. זה עניינה של הפרשה, וזאת הסוגיה שרצינו ללמוד היום. אם נתבונן בדברים היטב ונצרף את עצמנו יותר למען תזכרו ועשיתם, נפקיע את עצמנו להתרים את הארץ. במידה ונעשה כך, אז בעזרת השם נפקיע את עצמנו גם מהבחייה לדורות.